אנחנו התכוונו לסיים פרק ח' ולהתחיל פרק ט'. אולי נעיר עוד הערה רק בעניין שקשה להתעלם, שקשור לאהבת הארץ. התחלנו לראות שהמדרש עוסק בפסוק של משחקת בתבל ארצו, ושעשועי את בני אדם. המדרש לוקח את הפסוקים הללו לעניינה של ארץ ישראל, במימרא של רבי שמעון בר יוחאי, שדבר ראשון, תבל זו ארצו. ולמה נקרא שמה תבל? שהיא מתובלת מכל ארצות, שכל הארצות, מה שיש בזו אין בזו, אבל ארץ ישראל אינה חסרה כלום, שנאמר, לא תחסר כל בה. זאת אומרת, יש איזשהו משהו תמציתי בארץ ישראל, שכולל את כל מה שיש בכל העולם כולו. הדברים גם ידועים. יכול להיות שבמשך שנים למדו את האלקוט שמעוני הזה, ולא הבינו מה הפשט, מה בדיוק הכל יש בארץ ישראל. למדו את זה כמשהו סגולי כזה. אנחנו יודעים שהדברים הם דברים כפשוטם. זאת אומרת, מי שמתבונן יכול לראות שיש מדברות, ויש שלג, ויש אזורים שהם כמעט טרופיים. הדבר הוא מעניין, היכולת כל כך מגוונת של מקום יחסית קטן לכלול בתוכו הרבה מאוד איכויות. וזה דבר שהוא באמת לא מצוי. אנחנו מסתכלים מקצה לקצה, ארץ ישראל היא לא כל כך גדולה. והמדרש פה מדבר גם בזווית הרעיונית, שארץ ישראל מתובלת מכל הארצות. זאת אומרת, זה לא רק משהו טכני של ברכה שיש בארץ ישראל, שיש בה מכל הארצות, אלא זה משהו שורשי. שארץ ישראל מתובלת, כוונה היא שהיא הבסיס, היא השורש, ולכן גם מה שיש בכל העולם, באופן תמציתי, נמצא גם בארץ ישראל. זה התבוננות כזאת. דבר אחר, למה נקרא שמה תבל? על שם תבלין שבתוכה, והיא זה, זו תורה. שנאמר בגויים, אין תורה. מכאן שתורה בארץ ישראל, וארץ ישראל משובחת משאר הארצות. עכשיו פה זה עניין שכבר הזכרנו, עניין התבלין לתת טעם להכל. וזה העניין של תבלין. זה מסביר את הדברים, הרי אנחנו יודעים שתורה זה שורש הכל. וארץ ישראל, כיוון שבתוך ארץ ישראל כבר תמון עניינה של תורה. אין תורה כתורת ארץ ישראל. לכן, אי אפשר בעצם לגלות את אור התורה רק בארץ ישראל. ניתן רק בארץ ישראל. זה פשטי הדברים. אחר כך ממשיך המדרש ומדבר, התחלה על עניינה של ארץ ישראל, לאחר מכן, לא רק בארץ ישראל יש את הכל, ארץ ישראל היא גם באופן איכותי, יותר מאשר שאר הארצות. שהוא אומר, ארץ ישראל שחביבה מכל, נבראת קודם לכל, שנאמר, עד לא עשה ארץ וחוצות. ארץ זה ארץ ישראל, חוצות אלו שאר ארצות, ואחר ארץ אלו שאר ארצות, חוצות אלו מדברות. תבל זו ארץ ישראל, שנאמר, משחקת בתבל ארצו. הרי הוא אומר, ואתן לך ארץ חמדה, נחלת צבי, צבאות גויים. ארץ עשויה אוליות, לשליטים שכל מלך ושליט שלא קנה, וארץ ישראל לא עשה כלום. זאת אומרת, אפשר באמת לספור את מספר השליטים שעברו דרך מדינה, דרך ארץ ישראל. אם יש שליט שלא כבש את ארץ ישראל, כאילו לא עשה כלום, באמת. גם את זה אפשר להסביר באופן היסטורי ופוליטי, שארץ ישראל נמצאת בדיוק בנקודת מעבר בין שלוש יבשות, בין יבשת אפריקה בדרום, ובמזרח יותר אסיה, יותר למעלה זה אירופה, בשביל לעבור, כיוון שהיא נמצאת באיזשהו צומת דרכים כזאת, לכן. אבל יש פה גם משהו אמיתי. היכולת לשלוט על העולם קשורה לשליטה בארץ ישראל, לכן שליט, גם אם יש שליט מאוד גדול, אם הוא לא שלט בארץ ישראל, כאילו לא עשה כלום. רבי יהודה אומר, וכי 31 מלכים היו כולם בארץ ישראל. כדרך שעשה ברומי, עכשיו, שכל מלך ומלך שלא קנה ברומי לא עשה כלום, כך כל מלך ושליט שלא עשה פלטראות וחולאות בארץ ישראל לא עשה כלום. וממשיך המדרש לדבר בשבחה שארץ ישראל נחלה צבי, מצבי קל ברגליו מכל חיה, בהמה וחיה, כך פירות ארץ ישראל קלים מכל פירות הארצות. גם שבח מיוחד, לא רק של הארץ עצמה, אלא גם של פירותיה, של התוצאות של הדברים. דבר אחר, זה גם מופיע בגיטין, מקומות נוספים, מה צבי זה כשאתה מפשיטו, אינורו מחזיק את בשרו, כך ארץ ישראל אינה מחזקת פירותיה. שעה שישראל עושים את התורה, אין פירותיה קלים. יכול היו שמנים, תלמוד לומר, ארץ זבת, חלב ודבש. שמנים כחלב ומתוקים כדבש. זאת אומרת שזה גם עניין כמותי, וגם עניין איכותי. היום בזמן, אפשר להיפגש בזה הרבה, דרך הנדסה גנטית, ניתן לשגע את השכל של הפירות, זאת אומרת, לשנות את התכונות שלהם, יותר גדולים, כמות יותר גדולה, אבל זה הרבה פעמים בא על חשבון האיכות. פוגשים אנשים מבוגרים, נותנים להם יותר מגווניה, מרגישים שאין טעם. שכבר מחכים לטעם של העגבניה, נכון שפעם העגבניה הייתה נראית לא כזאת עגולה וחלקה, אלא היה לה כל מיני, בוא נאמר, בליטות שונות ומשונות, אבל הטעם היה טעם העגבניה. יש איזשהו מחיר, לכמות והאיכות יש מחיר. מה עדיף, אם הכמות עדיפה או האיכות עדיפה, זה חקירה גדולה מאוד. אבל יש ספר לקח טוב, מערכה גדולה בעניין הזה. אבל מבחינת הנקודה של ארץ ישראל, שאין סתירה. גם הכמות וגם האיכות. לכן הוא אומר, כרם על ידי בקרב בן שמן, מה שור זה אין בו גבוה מקרניו, כך את ישראל גבוהה משאר ארצות. אם מה שור זה אין בו פסול מקרניו, אף ארץ ישראל, אף ארץ ישראל פסולת משאר ארצות. תלמוד אמר, בן שמן ששמנה הייתה ארץ ישראל גבוהה ומתוקה ומשובחת משאר ארצות. זאת אומרת, יש פה איזשהו ציור שהתחלנו מהיבט ההשוואה לאומות העולם, שיש בארץ ישראל כמו באומות העולם, כמו בכל הארצות, וממשיכים שארץ ישראל היא משובחת מכל הארצות. והשבח הזה הוא כבר שבח שהוא לא רק כמותי, לא רק שיש הרבה, אלא נכנסים פה גם לרמה איכותית אחרת. ארץ שהאיכות שלה אחרת. בתחילה הייתה תורה בשמיים שנאמר, ויהיה אצלו אמון, זה קשור לפסוקים אצלנו, ואחר כך עלה משה והורידיה לארץ ונתנה לבני אדם, שמה משחקת בתבל ארצו. אמר בי אלכסנדר, אמר בתבל ארצו, מכאן שעשרה שמות יש לארץ. זאת אומרת, גם השבח הוא, שהתורה היא בתחילה הייתה בשמיים, ולאחר מכן יורדת לארץ. מתי היא מסוגלת לרדת לארץ? מתי התורה מופיעה בארץ? כאשר עם ישראל נמצא בארץ ישראל. כאשר אותו עניין של ארצו. מה זה תבל ארצו? שעשרה שמות יש לארץ. ארץ, אדמה, חריבה, יבשה, ארכה, תיבל, חלד, ראשית, גי, שדה, ארץ שבני אדם רוצים בה, אדמה שמה נברא אדם הראשון, חרבה שמחרבים שם אותה המים, ושעה בשעה שקיבלה דמו של הבל, ארכה בשעה שברכה לפני הקדוש ברוך הוא, בשעה שראה, ייתן תורה לישראל עד הר סיני. זאת אומרת, זה הראשית. זה היסוד הראשוני של ארץ ישראל. אחרי זה, ממשיכים גם כן עם מקום. וזה אשרי אדם שומע לי. אשרי אדם שומע לי. מה זה אשרי אדם שומע לי? זה עניין שאולי מזכיר את העניין של ארץ ישראל, אבל בזווית נוספת, אני אקרא את הפסוקים, ואתה בנים שמולי, ואשרי דרכה ישמורו, שמעו מוסר וחכמו, ואל תפרעו. אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותיי יום יום, לשמור מזוזות פתחיי. כי מוצאים מצא חיים ויפק רצון מיד אדוני. חוטי חומס נפשו, כל נשונאי אהבו מוות. פשטי הדברים, שאדם צריך לשקוט על דלדותיו של ריבונו של עולם. מה זה דלדותיו של ריבונו של עולם? אולי העניין הוא כל הזמן להידפק, לרצות להתקרב, אבל הדברים כבר ידועים, אומר את זה כבר ראשי ונראה את זה במדרש, על דלתותיי להיכנס ראשון לבית המדרש ולבית הכנסת לצאת אחרון. לשקוד על דלתותיי. זה מעניין, כי אנחנו מכירים את המושג של לשקוד על התורה. זאת אומרת, כשאדם לומד תורה, אז יש לשקוד על התורה. מה זה לשקוד על דלתותיי? הדלתות פה זה לא הנקודה. הנקודה היא התורה. אז מה העניין הזה של השקידה על הדלתות? אולי יש כאלה שבאמת יודעים לשקוד על הדלתות, אבל לא יודעים לשקוד על התורה. אלא המשמעות הפשוטה של העניין, אולי זה הלקח שמופיע גם בפסוקים הללו, לשקוד על הדלתותיי זה הרצון להגיע אל בית השם. חוץ מהעניין של לימוד התורה, שוודאי, שהוא הדרך, צריך להיות רצון להידבק בריבונו של עולם. זאת אומרת, לא מספיק רק להגיע, אפשר גם ללמוד תורה כאישהו סדר יום כזה, שוודאי זה דבר טוב. אבל לשקוד על דלתותיי זה לא לוותר. זה לא לוותר. זה להיות קבוע בבית השם. אפשר לחשוב, לא, אפשר ללמוד תורה בחדר בבית? גם אפשר. אבל הדלתות של המקום שמיוחד לריבונו של עולם, יש בזה אמירה שהיא מעבר רק לאמירה של הלימוד. זו אמירה שקשורה לחיבור ולכניסה אל בית השם. פתח לפני פתח. התחלנו בהתחלה ודיברנו על ארץ ישראל, יחס לכל האומות, אמרנו ישראל גם יש לה סגולה מיוחדת. אולי יש פה גם נקודה נוספת שקשורה, שגם כאשר כבר נמצאים בארץ ישראל, יש מקום לשקוד על דלתות השם. להיות מהראשונים הנכנסים לבית מדרש, ומהאחרונים לצאת מבית המדרש. ונראה את המדרש רגע. אשר אדם שומע לי, אמר רבי יהושע בן לוי, לבניו, יש פה אמירה אישית שרבי יהושע בן לוי ביחס לילדים שלו, לבנים שלו. הקדימו אולו, הקדימו וחשיכו. אולו לבי כנישתה, כי איכי דתוריחו חיי. ולמדיחו תתקיים בידיך. רואים בפירוש שההקדמה לבית המדרש והאיחור ביציאה זה לא רק עניין התורה. כאיכי שתאריכו ימים, והלימוד שלכם מתקיים בידיכם. הנקודה הזאת של השקידה בבית מדרש דווקא, יוצר קיום. כי זה להיות מחובר לריבונו של עולם. אתם מוצאים מצא חיים? זה לא רק בזווית הזאת שאתה תספיק ללמוד יותר. זה גם מסתובן נכון. אם אדם מקדים ומאחר, אז מסתובן גם לומד יותר. אבל זה לא הנקודה. הנקודה היא שיש פה חיבור לחיים. המוכנות של האדם ללכת אל בית השם נלך, עומדות ירגלים של ירושלים, זה איזשהו מדרגה, מדרגה של חיבור אל ריבונו של עולם. אמר רבי חמא בר חנינא, מה יקרה אשרי האדם שומע לי לשקוד על דלתותה יום יום? ואמר רב חסדא לעולם ייכנס אדם שני פתחים לבית הכנסת ויתפלל, שנאמר לשמור מזוזות פתחי. עוד נקודה. גם כשאדם נכנס לבית כנסת, אז כבר אמרנו, מה אכפת לי אם אני נמצא ישר בכניסה או יותר בפנים? זה לא שאלה של איכות לימוד. זה שאלה שכשאדם נכנס לבית כנסת, כשאדם נכנס לבית מדרש, צריך להיות מודע לזה שהנקודה היא לא רק קצת טכנית. טוב, יש פה איש מקום כזה שאנחנו יכולים ללמוד בו, יש פה תנאים טובים, יש ספרים, יש לי מקום עם הדף טוב שאני יכול גם לסדר את הספרים שלי, זה נפלא מאוד. אבל זה לא רק הנקודה הזאת, זה לא רק הנקודה של, שיש לי מקום ישיבה, או תנאים נוחים ללימוד. הנקודה היא שנכנסים אל בית השם, שנדבקים עכשיו בריבונו של עולם, מוצאים מצא חיים, לשקול את דלתותיי, להיכנס פתח לפנים מפתח, עוד כניסה. זה מבטא שייכות, מבטא קישור. והביטוי הזה מצידנו, הוא גם מאפשר לתורה להיות קשורה באדם, וגם מעריכה את ימיו של האדם. וזה דבר שהוא אומר דווקא בחורי ישיבות, דבר שצריך להרגיש אותו ביתר סעט, כי אנשים כבר מתרגלים, מגיעים לבית מדרש בבוקר. אז לפעמים דווקא אנשים שהם לא מורגלים להגיע לבית כנסת, מרגישים את חרדת הקודש של בית מקדש מעט. נכנסים ומרגישים איזו התרגשות גדולה. נכנסים לבית כנסת. מקום שמיום שחרב בית המקדש, הקדוש ברוך הוא, שכינתו שורה בתי כנסיות, בתי מדרשות. ואנשים שהם רגילים, אז הם כבר, טוב, יכולים קצת לדבר. טוב, בכל זאת. אבל הקביעות הזאת, השקידה הזאת, היא צריכה להיות הפוכה. דווקא אדם ששוקד צריך להבין יותר את ערך המקום. יש פה איזה עניין מיוחד של כניסה ועוד כניסה, אישו העמקה של הכניסה לתוך בית הכנסת, לתוך בית המדרש. לפעמים שחוזרים מהשירות הצבאי אפשר להרגיש את זה קצת. טוב, עוד פעם, אבל כשאדם ככה רגיל, קשה לי יותר להרגיש את אותה תחושה. וזה גם השמירה, לשמור מזוזות פתחי. מי זה השומר? לשמור על המזוזות פתחי. מזוזה מבטא באמת את בעל הבית הוא מחויב לקבוע מזוזה. בעל הבית הוא מחויב לקבוע מזוזה. איזשהו ביטוי כזה שהבית הוא בית השם. מזוזות פתחה. זה מזוזה לא סתם מזוזה. זה מזוזה בבית של ריבונו של עולם. בבית שמיועד, שקדוש ברוך הוא, אשר שכינתו. בית של ריבונו של עולם, במשכות השלמה, זה ודאי רק בית הבחירה. אבל זו הופעה של שהשרת שכינה, שריבונו של עולם. שני פתחים סגלה לתח, אלא אימו שיעור שני פתחים. אפשר פתח, נהיה פתח, זה כניסה. מספר המדרש, מעשה באישה אחת שהזקינה הרבה. זאת לא אישה אחת זקנה, אלא זקנה מופלגת. שהזקינה הרבה, זה הביטוי. בת לפני רבי יהושע בן חלפתא. אמרה לו, רבי, זקנתי יותר מדי. אני כבר זקנתי יותר מדי. אז מה הבעיה עם זה שהיא זקנה יותר מדי? היא גם מסבירה. ומעכשיו חיים של ניבול הם, שאיני תואמת לו מאכל ולא משתה, ואני מבקשת להיפטר מן העולם. יש לה בקשה. אומרת, מה קרה? כבר כל הטעם הוא אותו טעם. כשהיא אוכלת דבר אחד, היא תואמת את אותו טעם, כמו שהיא אוכלת דבר אחר. שותה דבר אחד, היא תואמת את אותו דבר, שהיא שותה בדבר האחר. אמר לה, במה הארכת כל כך ימים? שאל אותה, נו, בכל זאת, יש מישהי, בדרך כלל אנשים, הסדר הרגיל, שהם מתפללים שיזכו לאריכות ימים. זה הסדר הרגיל. פה יש ציור הפוך. שאישה, היא לא חולה, היא בריאה. עוד מעט נראה את זה בהמשך, זה מפורש. והיא באה ומבקשת, בכל זאת, אני מבקשת כבר להיפטר מן העולם. אמרה לה, למודה אני אפילו יש לי דבר חביב אני מנחת אותו ומשכמת לבית הכנסת בכל יום. אמר לו, אני כל בוקר מקדימה ללכת לבית הכנסת. אמר לה, מיני עצמך מבית הכנסת 3 ימים, זה אחר זה. 3 ימים אתה בואי לבית הכנסת, ועשתה כן, וביום השלישי חלתה ומתה. בדיוק ביום השלישי. זה מעניין. כאילו, אם היא מבינה שהיא זכתה, הרי הוא שואל אותה למה היא זכתה לאריכות ימים. מה היא אומרת לו? בגלל שאני הולכת לבית כנסת. אז היא מבינה שהסיבה לאריכות ימים בגלל שהיא הולכת לבית כנסת. אז היא לא מבינה שאם היא תפסיק ללכת לבית כנסת, אז כבר לא יהיה לה את הזכות הזאת. למה הייתה שיחה את אותו, את רבי יהושע בן חלפתא. היא לא מבינה את זה לבד, לכאורה. אז אנחנו כבר רואים פה באמת דוגמה לאריכות ימים שיש כאשר מקדימים בבית כנסת. קודם כל, בעצם החיבור של המצווה אצלה, אפשר כבר ללמוד מספר דברים. דבר ראשון, אפילו יש לי דבר חביב. אפשר לחשוב, טוב, נו, הזקנה הזאת היא מורגלת, כל יום הולכת לבית כנסת, אז היא הולכת אוטומטית. כמה? הולכת. אפילו יש לי דבר חביב, בא ואומר שהליכה לבית כנסת, יש בה אישו עניין של ויתור. אולי זה גם קשור לעניין של פתח לפנים מפתח. פתח אחד זה צורך. פתח לפנים מפתח זה אישו כניסה נוספת. מאמץ מיוחד להיכנס לבית כנסת. אומרת הזקנה, כל יום גם הקביעות, אבל גם כשיש לי דבר חביב, אפילו יש לי דבר חביב, אני הולכת לבית כנסת. מנחת אותו, משכמת לבית כנסת בכל יום. קביעות. אבל נראה שעכשיו, אחרי שכבר הגיעה למדרגה הזאת, שהיא מנעה עצמה והגיעה, כבר זה לא פשוט לא להגיע. אני יודע. כי מה אומר לרבי יהושע בן חלפתא? מנעי עצמך מבית כנסת. זה כבר לא, טוב, פעם באה שיש לך דבר חביב, אז תעשי באופן טבעי, מה שבאמת הנטייה הטבעית שלך, מה שאת רוצה. אל תתרחי יותר מדי. מיני עצמך פירושו של דבר שעכשיו נוצר ציור הפוך. אותה זקנה היא כבר מחוברת לחיים. כבר המוות לא שולט בה. בשביל עכשיו להגיע למצב של מיטה, היא צריכה להגיע למקום של מניעי עצמך, של מניעה, של לעצור את עצמה. זה כבר השתנה. זאת אומרת, על ידי זה שאותה זקנה הולכת אל בית השם, מתאמצת, גם שיש הדבר חביב, משכמת, בכל יום ויום, היא מגיעה למצב כזה שכבר זה הקביעות שלה. היא צריכה את רבי יהושע בן חלפתא שיבוא ויגיד לה, תעצרי, אל תלכי. טוב, נו, עכשיו הוא באמת עזר לה. אחרי 3 ימים, חלתה ומתה. מה קורה? זה לא ש... הטבע הוא שכשאדם נהיה חולה, הוא לא נהיה חולה ביום אחד ומת. חלתה ומתה, אישו נקודה כזאת שביום אחד. אישו אמירה כזאת. וזה דבר שאפילו יותר מזה. כי אותה זקנה היא לא הייתה מצווה. היא גם לא לומדת תורה. זאת אומרת, על פניו נשים פטורות מתפילה במניין. ואין לה דין של לימוד תורה. ואף על פי כן, הקשר עם בית כנסת הוא קשר של דבקות עם החיים. אדם ששוקד להיות בבתי כנסת, להקדים בתי מדרש, זה חיבור דבקות בחיים. היו מגדולי ישראל שהקפידו אפילו לתתת בתי הכנסת. מעלה. ודאי ללמוד בבית כנסת, ודאי שזה מעלה על אחת כמה וכמה. יש כאלה זוכים להיות גבאים, מדרגות, של קשר בבתי כנסת. כי מוצאים מצא חיים, אז ראינו ארץ ישראל, ראינו בית כנסת, ועכשיו מדברים על גוף עניינה של תורה. כי מוצאים מצא חיים, כמו שמופיע בפסוק, כי מוצאים מצא חיים ויפק רצון מאדוני, אומר המדרש, כל מי שהוא מצוי בדברי תורה, אני מצוי לו בכל מקום. עד עכשיו ראינו שמה? שבשביל להידבק עם ריבונו של עולם, איפה צריכים להיות? בבית כנסת, בבית מדרש. עכשיו הוא בא ואומר, כל מי שמצוי בדברי תורה, אני מצוי לו בכל מקום. זאת אומרת, יש גם כוח של תורה, שהוא לא קשור רק לבית כנסת ובית מדרש, אלא קשור לעובדה שאדם מצוי בדברי תורה. מה זה הביטוי הזה, מצוי בדברי תורה? אדם לומד תורה, יודע תורה. מה זה מצוי? שם הוא מונח. שם הוא מונח, להיות מונח בסוגיות. אתה שואל אותו איפה הוא נמצא? הוא נמצא עכשיו בסוגיה הזאת. יכול להיות עכשיו בבית אל, יכול להיות בירושלים, יכול להיות עכשיו באילת, לא חשוב. הוא מצוי בדברי תורה, שם זה המציאות שלו. שם הוא מצוי. שם ודאי הקדוש ברוך הוא נמצא. עוד אישי העמקה, עוד אישו רובד שאומר המדרש. נקודה נוספת, ככה, המדרש מעניין. שאלו תלמידיו את רבי פרידה, במה ארחת ימים? למה זכית על אריכות ימים? אמר להם, לא ברחתי לפני כהן. הוא אומר, תמיד הקפדתי שהכהן יברך לפניי. יש פה מספר כהנים. למימר דמעליותא היא, לומר שזה מעליותא לברך, שלא לברך לפני כהן? ואמר רבא בר ברכיה, אמר רבי יוחנן, כל תמיד חכם שברך לפניו כהן עם הארץ, אפילו כהן גדול, אותו תמיד חכם, חייב מיתה. שנאמר, כל מסנאי אהבו מוות. אל קרי מסנאי, אלא מסניאי. כי כאמר, אי ונמי בשבין. זאת אומרת, יש פה קושייה. מה הקושייה? הקושייה היא, איך יכול להיות שרב פרידה האריך ימים בגלל שהוא לא בירך לפני כהן? הרי ראינו שאם נותנים תמיד, רבי פרידה היה תמיד חכם, שאם תמיד חכם הוא נותן לכהן עם הארץ לעלות לפניו, אז אפילו אם הוא כהן גדול, אפילו אם זה מעלה הגדולה של כהונה, סליחה, ויחוס גדול, הוא לא, הוא חייב מיתה. מה התירוץ? התירוץ, כי אמר יונמי בשבין, אותו רב פרידה, כאשר הוא בא ואמר שלא עליתי לפני כהן, לא נתתי, לא, לעולם לא ברחתי לפני כהן, זה היה כאשר הכהן היה שווה לי. שנינו היינו באותה מדרגה. כיוון שהיינו באותה מדרגה, אז נתתי לו לעלות לפניי. אבל אם היה באמת עולה כהן עם הארץ, מי היה צריך לעלות קודם? ודאי שרב פרידה היה מקפיד על זה. זאת אומרת, אין פה מחלוקת. האמירה היא אמירה חדה. אנחנו היום נוהגים שכהן תמיד עולה ראשון. גם לפני תמיד חכם. אבל אני חושב שהמסר של המדרש זה בדיוק העניין הזה של התורה. שתורה זה מדרגה אחרת. עם כל זה שיש מדרגת כהונה, שיש, שזה אולי, אנחנו עכשיו סיימנו לקרוא פרשת אמור שעוסקת בעניין הכהונה. אומנם הכהנים הם נמצאים במדרגה רוחנית עליונה מאוד. קדושה יתרה, סורם להתאמה, על פניו היינו אומרים, טוב, מה לנו יותר מכהן? כהן גדול, עוד מעלה הוא יותר גבוהה, אסור אפילו באלמנה, יש עוד מעלה רוחנית נוספת, אבל התשובה היא לא. התשובה היא לא. התשובה היא, אין שום דבר שדומה לתורה. התורה זה מעלה שאין שום דבר שישווה לה, שילמה לה. כל מסנאי אהבו מוות, ולמשך הפסוק, אמרנו, כי מוצאי מצא חיים ויפק רצון מאדוני, וחוטאי חומס נפשו, כל מסנאי אהבו מוות. אז מי זה אותם מסנים? אז הנטייה שלנו תמיד לחשוב, שמי זה אותם מסנים? אנשים. שהם לא תמיד חכמים, שהם נגד התורה. המדרש אומר פה דבר מבהיל. כל משנאי יבוא מוות, אמר רבי אבא רבא, אמר רבי יוחנן, כל תלמיד חכם שיש לו רבב על בגדו, חייב מיתה. כל תלמיד חכם שיש לו רבב על בגדו, חייב מיתה. מי זה משנאי? משנאי זה תלמידי חכמים שיש להם רבב על בגדו. אל תקרי משנאי, אלא משנאי. זאת אומרת, יש פה שני צדדים. אנחנו באנו ואמרנו שיש ארץ צריך לנהוג בקדושה, יתרה. מעלה רוחנית. יש בית כנסת שיש בו מעלה מיוחדת. גם תלמיד חכם שאומר שהקדוש ברוך הוא מצוי, שתורה מצויה לו בכל מקום, גם שם נמצא ריבונו של עולם, יש הופעה, הקדוש ברוך הוא מצוי לו בכל מקום. מצוי בדברי תורה, הקדוש ברוך הוא מצוי לו בכל מקום. רגע, אז מה זה אומר עליו? איך צריך לנהוג בבית כנסת? בבית כנסת צריך לנהוג כבוד. אם מישהו נוהג ביזיון בבית כנסת, או באופן לא מכובד בבית כנסת, יש פה חיסרון. פתח לפני מפתח, לשקוד על דלתותיי, איזשהו דביקות, מורה כזה להיכנס לפני ולפנים, ארץ ישראל, מעלה רוחנית מיוחדת, זכות התורה בארץ ישראל, גם פה, היו גדולי ישראל שחששו לעלות לארץ, לא בגלל שלושת השבועות, אלא חששו לעלות לארץ בגלל המעלה הרוחנית המיוחדת שיש בארץ ישראל, ואמרו, איך נוכל לחיות ברמה רוחנית שמתאימה לארץ ישראל? אנחנו יודעים אבל שזה המעלה. גם תלמיד חכם, כאשר התורה מצויה לו, אז הוא כבר נושא את התורה. אם הוא מתנהג לא נאה, יש לו רבב על, מתנהג לא יפה, יש לו רבב על בגדו אפילו. אז יש פה איזשהו חיסרון בהופעת התורה. וזה משנאי. זה משנאי. לכן, רואים עד כמה באמת, כוחה של תורה, לפני ולפנים. אנחנו אומרים, אנחנו ברוך השם, שולחים לשבת בארץ ישראל, לשבת בתי מדרש, שזה ביתנו, וברוך השם, ודאי אתם דברי תורה מצויים לכם. איזה מעלה. אפשר באמת לחשוש, להגיד, אופס. אבל אפשר באמת להגיד, ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, שזכינו להיות מיושבי בית המדרש, בארץ ישראל. תהי מדרש של ארץ ישראל, דבקות בחיים, מעלה באמת זכות מיוחדת במינה. נתחיל להתבונן קצת בפרק הבא, לפחות לראות את פשטי הדברים. פרק ט'. חוכמות בנתה ואיתה, חצבה עמודי השירה, טבחה, טבחה, נוסחה יינה, אפרחה שולחנה, שלחן ערותיה תקרה על גפי מרומי קרת, מפתי יסורהנה חסר לב אמרה לו, לכו לחמו ולחמי ושתו ביין מסכתי, יזבו פתאים ויחיו וישרו בדרך בינה, יוסר לץ לוקח לו קלון ומוכיח לרשע מומו, אל תוכח לץ פן נשנאיך, הוכח לחכם ויאהבך, ויאהבך. תן לחכם ויחכם עוד, עודה לצדיק ויוסף לקח. קודם כל מתחיל שלמה בפרק ט', כבר לא בשמה בני בפרק הזה, כמו שהתחילו הרבה מהפרקים. חוכמות בנתה ביתה חצבה עמותי השיבה. מי זה אותם חוכמות? אבל באמת לא יודעים. השיר אמר לנו, חוכמות בנתה ביתה, בחוכמה בנה הקדוש ברוך הוא את העולם. זאת אומרת, לוקח את זה לבריאת העולם, שיש איזשהו חוכמה, שאיתה הקדוש ברוך הוא בונה את העולם. לפי ההסבר הזה, חצבה עמודי השבעה, זה שבעת ימי הבריאה. כמו שאומר גם כן, ראשי עמודי השבעה, שבעת ימי בראשית, הדברים ברורים. תברכה תברכה, מסכה ינה, הפרחה שולחנה. זה המשך כבר הבריאה, כל ההכנה. מי זה נערותיה? על זה אומר ראשי אדם וחווה, כשראשי לוקח את זה, והדברים מיוסדים על המדרשים, לוקח את זה או לבריאת העולם, או למתן תורה. בכל אופן, יש פה שלב משמעותי ביותר ביצירת העולם. או יצירת העולם ממש, בריאת העולם, או יצירת העולם במשמעות הרוחנית, מה שאומר המדרש, שיתנה הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ, הם מקבלים אתם את התורה בו' וסיוון מוטב, ואם לאו, הארץ חוזרת לתוהו ובוהו. זאת אומרת, אין קיום, שזה עניינה של תורה. ואלה הם שני הצדדים. צד אחד ימי בראשית, אפשרות שנייה שמה זה שבעה, זה שבעת הספרים, שבעת החומשים של התורה, שהמדרש יסביר לנו למה שבעה, יכולה יש חמישה חומשי תורה. שלחה נערותיה, תקרא על גפי מרומי קארץ, שלחה נערותיה זה אדם וחווה, או משה ואהרון, תלוי מי אותם שליחים. ההמשך כבר צריך יותר להבין ביחס בין בריאת העולם לבין מתן תורה. מפתי אסורנה וילמוד אותי ויחכם, זה ודאי מסתדר יותר עם עניין של התורה. לכו לחמו בלחמי ושתו ביין מסכתי, ביין שמזגתי, עזבו פתאים וחיו את דרך הפתאיות וישרו לשון פעם, כמו באשורו חזה רגלי. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין שיש פה ארוחה מוכנה, או ארוחה שמוכנה מצד קיום העולם, או ארוחה שמוכנה מצד התורה, שהתורה עכשיו כבר היא ארוחה, ומי שרוצה לבוא וללמוד, מי שרוצה יכול לבוא ולקבל את אותה תורה. עכשיו יש פה הדרכה מאוד חשובה לניהו דעתי, ביכולת עם מי צריך לדבר, כשרוצים לקרב אנשים לתורה ומצוות. עם מי צריך לדבר? מה הסדר? מה הקדמה? עם מי אולי לא צריך לדבר? והשאלה היא שאלה שאנחנו פוגשים אותה יום יום. אנשים, לפעמים, אני יודע, יש דיונים, להקים גרעין תורני בתל אביב. אנשים אומרים ואומרים, טוב, רוצים להקים גרעין תורני? צריך להקים את זה בדרום תל אביב. למה בדרום תל אביב? כשם יש אנשים מסורתיים, יש אנשים אחרים אומרים, לא, דווקא נלך אולי לצפון תל אביב. כל העניין של קרב רחוקים, יש עניין דווקא אולי בזוויות אחרות. אבל התמודדות הרוחנית, יש פה, הפרשנים פה, ממש נוגעים בהתמודדות הזאת של עם מי צריך לדבר, מה הקושי בלדבר, ועם מי צריך לדבר. והדברים ממש נפלאים מאוד, גם בפסוקים וגם בפרשנים. אנחנו נספיק רק לקרוא את הפסוקים במקצת, ולהתבונן, והנה את הפעם הבאה, נתבונן קצת יותר בדברים הנוספים. אז קודם כל, שרן הרותר תקרא על גפי מרומי קארט. יש פה מרומי קארט, זה איזשהו מקום גבוה, בתוך העיר, שמשם החוכמה שולחת את נערותיה, ומשם באה הקריאה. זאת הקריאה קודם כל צריכה לבוא מאיפה? ממקום גבוה. אולי זה קשור לאדם שקורא שהוא צריך להיות במקום גבוה, או באופן מעשי, או באופן שפשוט הוא עצמו נמצא במדרגה גבוהה. מפתי יסורנה, חסר לב אמרה לו. אז קודם כל, אל מי באה הקריאה? אל הפתי. מפתי יסורנה. הראשון, רוצים לקרב, את מי רוצים לקרב קודם כל? את הפתי. מי זה אותו פתי? אז אומר המצודות מפתי, ותאמר מפתי שאין בו תבונה, להכין מאכל, יסור ממקומו ויבוא הנה, לכן תקרא לחסר לב מכל וכל ותאמר לו. זאת אומרת, מי הם אותם האנשים? אנשים שלכאורה הם יותר חלשים, נכון? אין בהם תבונה. הם לא יכולים לבד להבין את ענייני החוכמה. והקריאה הראשונית אל אותם אנשים, בואו, הנה יש פה שולחן ערוך. יש פה תורה שאפשר עכשיו לבוא ולהעביר אותה, להמשיך אותה, בואו. בואו תהיו שותפים. וזה הפתי וחסר הלב. וזה מה שאומרים, לכו לחמו בלחמי, ושוב יין מסכתי, אם אין לכם משל עצמכם, בוהנה, לכלו בלחמי, ושתו היין, אשר מזגתי, אני. כמו עניין מליצה לומר, על חוכמת התורה היא נחמדת, מאירת עיניים, וכוננת דעת להוגים בה. כאילו מכרזת ואומרת, כל הרוצה ללמוד, יבוא וילמד, ויצפו ליבו משכל, אני אשכילו דעה. בוא, בוא, אני אלמד אותך. זה הדבר הראשון. זאת אומרת, הדבר הראשוני, הקריאה הראשונית, זה למי שאין בו דעת. אין בו דעת זה לא חייב להיות שאין לו יכולות. אבל יכול להיות גם כי סתם, הוא אף פעם לא למד. הוא חסר דעת. זה הפתי. האבן עזרא באמת מחדד את הדברים יותר ואומר, מי פתי? הפתי הוא אשר לא נקבעו בו הפחיתויות לגמרי, ויש תקווה לתיקונו. זאת לא צריך לחפש מישהו שבכלל הוא לא מבין. אלא יש פה מישהו, או שהוא כבר מתקולקל, אלא מישהו שיש תקווה לתקן אותו. וזה הקריאה הראשונית. ואמר יסור הנה, כלומר יסור ממקומו, ויבוא הנה חסר לב. ואמר לו כלומר, וכן קרא ואמרה על החסר לב. זאת אומרת, גם לפתי וגם לחסר לב. זאת אומרת, יש מי שיש לו אישהו קושי, בעיה, להבין את הדברים לעומקם, והקריאה הראשונית היא מיועדת לו. אנחנו נראה בעזרת השם בהמשך איך הקריאות למי כן יותר ולמי פחות.